השארת הקמומיות בתכונות, בדעות, בהשקפת החיים, עד לעליות הקודש המעולות, זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים, ועימם לעלות לספרות הגבוהות. כשההתפצלויות שולטות לעצמן, הן מאחירות ומחלחלות, מזהמות ומגשמות הגשמה גסה, ומזוהמה את כל אוויר החיים. וכשהן נאחזות ומתבטלות בתכנים שממעליהם ועולים בעלייתם, ועולות בעלייתם, הרי הן המוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. כן, אז מן הסתם, כמו שדיברנו בפעם קודמת, הישרת הקמומיות בתכונות, בדעות, בהשקפות החיים, עד לעליות הקודש המעולות, זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים, ועימם לעלות לספרות הגבוהות. אי אפשר לעלות לאידיאלים הגבוהים, לתכליות הגבוהות, לספרות הגבוהות. אי אפשר לעלות אלא על ידי חדירה לשורשים התחתיים. שורשים תחתיים, אני מבין, זה המעשים, מה שאצלנו בסוף התבטא כמצוות, כדברים פרטיים שמתעסקים בכל הוויות האדם וחייו, צורכי האדם וחייו. כמו שראינו בעבר, לא רק חפץ הגון וציור טוב, לא רק חזיונות לב, לא רק מוסר אנוש, מתוך הפקרות העולם החומרי בכל הרחב, לא. אלא צריך להתעסק בכל העולם החומרי בכל הרחב, לא לעזוב את הגוף ביסוד אורלתו וטומאתו, אלא לדאוג לכל הנטיות היותר שפלות, היותר נמוכות, שגם הן תהיינה בשליטה, בהכוונה, בגיוס משאביהן אל האידיאל התכליתי, המוסרי, העליון. לא עזובת החיים והחברה, ממלכה והמשטר בשפלות, זו המתם. לא עזיבת העולם וכוחותיו הטבעיים. על כל פנים, דומני שלזה הרב מתכוון פה, בלחדור לשורשים התחתיים, שאיתם, רק איתם אפשר לעלות לספרות הגבוהות. כשהתפצלויות שולטות לעצמן, כן?
לפי ההסבר של הרב, אז לא ברור מה השורשים בזה. העולם המעשים אמור להיות הענפים.
אתה אומר לפי המהר"ל, לפי מה שכתוב בספרים, שאדם הוא עץ הפוך, נטוע בשמיים ונופו לארץ. טוב, אבל
במובן הפשוט, שהשורשים של התכונות, הדעות, השקפות החיים.
אז מה זה השורשים התחתיים?
אולי מושג של היסודיים. הגרזים שמקיימים את כל עולם התכונות.
אז מה זאת אומרת? ואיתם לעלות לספירות הגבוהות? זה בעצמו הספירות הגבוהות.
אולי גם צריכות
משהו עוד יותר
עליון. הנשמתיים, היסודיים, לפני שהם מתגלמים בתכונות ומידות, אז הם גם זקוקים ל...
לא הבנתי, האם אתה אומר שיש מעלות עליונות, האידיאלים העליונים, ואז לעלות, צריך לחדור אל הגבהים, ועל ידם לעלות לגבהי גבהים.
לא אידיאלים, נטיות נשמתיות, זה סחף...
נטיות נשמתיות זה בעצמו אידיאלים גבוהים.
נטיות נשמתיות...
זה מילים נרדפות.
לפני שהן מתגלמות, נטיות נשמתיות יכולות להתגלם גם בתכונות... כאשר הן נופלות, הן יכולות להתגלם בתכונות לא טובות.
טוב, אבל אז הן כבר לא נקראות נטיות נשמתיות. זאת אומרת, אחרי שנפלו, אז זה כל המידות הרעות שבעולם. כן. נו, אז מה? אז אם כך, אז אם אתה כבר מדבר על נטיות נשמתיות נפולות, אז מה ההבדל בינינו? ואם אתה מדבר על לא נפולות, אז ממה אפשר לעלות? אלא אם אתה אומר שיש משהו עליון יותר מהנטיות הנשמתיות. טוב, בוא... אני עדיין חש שמה שאני אומר, למרות הקושייה שלך, זה נכון. ועל כל פנים, זו הצעתי, אני יודע. על אף הערתך, אני עדיין בדעתי. שורשים תחתיים, כן. זה כמו במובן של הגורמים שגורמים את ההצמחה. שורשים, לא, אולי לא במובן הטוטלי של הכל, אלא היסודות התחתיים שגורמים את ההצמחה, והמעשים הקטנים והנטיות הנאוחות, ערכי עולם הזה, הם שורשים, כן, כי הם עמוק קבורים פה בארץ, בארציות. זה לא כל כך נורא. כל פנים... בסך הכל, זה קצת, אתה מבין, יכול להיות שזה משחד אותי, אבל אני משוחד מהדברי חז"ל המפורסמים שם בפרקי אבות, שכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, דומה לאילן, שנופו, כבר שכחתי את הלשון המדויקת, נופו גדול ואין שורשיו. אז הנה אתה רואה, המעשים הם השורשים, וחוכמה זה דווקא הנוף. אמנם פה, נכון, לא מדובר פה במסגרת ההדרכה המוסרית הפרטית, אלא בקונטקסט היותר כללי, כמו שניסיתי להגיד פה, בכלל, המדיניות העברית, המדיניות של התורה, המדיניות של תורת ישראל, של הוויית ישראל, שזה הניגוד המוחלט למינות, שעניינה גבוהה גבוהה והתפרצות אל העולם הרוחני בלא ההפקר של העולם המעשי מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני בלא סדר של תיקון של קודש. כמו שפירטנו את זה, אז מדובר על משהו הרבה יותר טוטלי מאשר סתם הדרכת חז"ל לאדם הפרטי שיהיה חוכמתך מרובה ממעשיו. ומכל מקום תראה שזה המשל. אז על כן הנטייה שלי היא להסביר את הדברים כך. כן, כשההתפצלויות שולטות לעצמן, הן אחרות ומחלחלות. ומזעמות ומגשמות הגשמה גסה, ומזוהמה את כל אוויר החיים. וכשהן נאחזות ומתבטלות בתכנים שממעלה הן ועולות בעלייתם, הרי הן מוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. אז כן, השורשים התחתיים הם ההתפצלויות. הנטיות לערכים הנמוכים בפני עצמם. כשהן שולטות לעצמם, הן מאחירות ומחלחלות. העניין בכל ערכי החברה והממלכה, המשטר, הגוף, כל דבר מהערכים האלה בפני עצמם, זה מזהם. מזהמות ומגשמות הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים. אבל כשהן יחזות ומתבטלות, הכוונה מתבטלות, הכוונה מתקללות, בתכנים שממעלהם, ועולות בעלייתם, הרי הן המוסיפות אור וחיים, ולכן הם נקראים שורשים. הם בפני עצמם זה רע, אבל כשהם קשורים עם כל העץ כולו, הם מוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. על כן צריך ליישר את הקמומיות בתכונות, בדעות, בהשקפות החיים, עד הרמות היותר נמוכות, ולהתחיל בקטנות, ולהקפיד על כל הקטנות. טוב, זה אותם רעיונות שהרב אומר, תסתכלו שנייה פה, בעמוד קוף סמך ב. לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות, ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות כולן, בהרחבת הדעת, על ידי שינוי ההלכות, הרחבה של הפלפול והדרשנות, ורוחב הרעיון ביחד. או אולי האינטונציה צריכה להיות כזאת. זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות כולן, בהרחבת הדעת, על ידי שינוי ההלכות, בהרחבה של הפלפול, והדרשנות ורוחב הרעיון ביחד. אף על פי שלפום בריאת הנראים הדברים כסותרים זה את זה, אין זה כי אם לכאורה, לפי הרגל ותרה השכלית והרגשית. אבל אחר כך מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה, המאחדת את האור הכללי הרחב עם כל הכלים הפרטיים, את הרעיונות עם האותיות, המחשבות הרחבות עם המעשים, בהריגה נפלאה מריבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה עונג עליון. כדי להיכנס בעדן זה, צריכים לקבל גם את העול של הדריכה בשבילים הצרים של דיוקי המעשים, פרטי החשבונות של כפיית הרצון, דקדוקי קטנות בפרטים, ומהם באים לאור הגדול הולך ואור עד נכון היום. נכון, הפסקה הזאת היא ממש מתאימה למשנה בפרקי אבות שהזכרנו פה. זה כבר כן מדבר פה על האדם הפרטי בעיקר, אני יודע, אדם פרטי או חברתי, ולא רק התרבות בכללותה, כמו שאנחנו פה במוצאי הסדרות של הפסקאות פה, שעוסק במהות הכללית של כל אוריינטציית החיים של עם ישראל לעומת תרבות המינות. אבל מכל מקום זה אותו עיקרון. יסוד נצחי הוא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, משני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. כן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, משני יצריך, צריך לעבוד את השם לא רק ביצר הטוב, אלא גם ביצר הרע. ומה זה היצר הרע שבו צריך לעבוד את השם? יצר הרע שבו צריך לעבוד את השם, זה הנטיות הגשמיות שלנו, זה נקרא יצר הרע. אמנם, כאשר הנטיות האלה הן שלוטות בשכל, בקו האידיאלי, המוסרי, במינון, במידה, במשקל, בזמן, בנפש, הכל במסגרת הנכונה, אז היצר הרע זה נקרא עבודת השם. וזה אישור של הרב, הרב מצטט או מביא את המשפט הזה, לאשש את האנטומי למעלה. כי השראת הקמומיות בתכונות, בדעות, בשקפות החיים וכולי, זקוקה לחדור עד היצר הרע, עד השורשים התחתיים, ועימם לעלות לספירות הגבוהות. האהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המתוארה, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד, היצר הרע מתאגד עם היצר הטוב, וכל כוחותיו הרעים אינם נאחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה, לצחצוח, להחיות, להבהיר ולזקק יותר את להט הטוב. ואהבת את השם אלוקיך, מה זה אהבת השם? אהבת השם זה קשר החיים המלא, המאוזן, הבריא, בהזרמת כל כוחות החיים, כולם, על פי עניינם, מידתם. עם מקורם, עם תודעת האחדות, האורגניות שבכל, וראיית כל היש כהופעת מקוריות החיים המוחלטת, מקור החיים העליון, שהוא על ידי התפתחות ההכרה של האדם, ההשכלה של האדם, הבחנתו בכל נטיות חייו, שהם אינם אלא המשכת כל נטיות ההוויה כולם, ותחושת האורגניות שלו עם הכל, שבזאת הוא מתאים את אופי חייו עם התכלית של מקור הכל, זו נקראת אהבה. אהבת השם היא לא יכולה להיות באמת אהבת השם במקום שמבטרים על מימד בחיים, מבטרים על איזושהי איכות, איזושהי הכרה, איזושהי תודעה, כי זה כבר לא אהבת השם, כי השם הוא לכל הפחות הכל, זה המינימום. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתכוונים לכל הפחות לכל, ועוד יותר כל מן הכל, ומקור הכל, הכולל את הכל. אבל זה פירוש המילה השם, ואהבת השם זה זה. אתה לא יכול להגיד שאתה אוהב את הכל ומקור הכל, אם אתה מפקיר או לא מפתח איזה צד מצדדי אישיותך. היצר הרע, כלומר, הנטיות התחתיות של הנפש, הם חלק מהכל. ובמקום שהם במידה, במשקל, באיזון, בזמן, בנפש, הנכונים, אז זה בעצמו, בסיס הכל, ודאי. אז הכל נצרך. אי אפשר באמת להגיע לאהבת את השם אלוקיך שלא בשני יצריך. הנטייה רק להפשטות, למגמות, בלא גיוס כל נטיות החיים כולם אליהם, זה לא אהבת השם. זה אהבת האבסטרקט, זה לא יודע מה זה, כל פנים אפשר לחפש כל מיני הגדרות של הדבר הזה. על כל פנים, אהבת השם, אהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המתוארה, כי הם שכוללים את היצרים ביחד. היצר הרע מוכרח להיות מגויס למען היצר הטוב. התביעות הנפשיות הנמוכות מוכרחות להיות משקפות את התביעות הנשמתיות באמצעות הבחירה החופשית, הרוחנית של האדם, שהיא מכירה בהשכלתה את התביעות הנשמתיות הנצחיות הכלליות, ומעצבת את התביעות הנפשיות הנמוכות אל המגמות האלה. זה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. יצר טוב ויצר רע, ואהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה ממקור אחדות המתורה, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד. היצר רע מתאגד עם היצר הטוב, וכל כוחותיו הרעים אינם נחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה. אז הכוחות הרעים, מה רע כל כך ביצר הרע? מה שרע ביצר הרע זה, כמו שנאמר למעלה, מצד ההתפתחות, כשההתפצלויות שולטות לעצמן. אם הנטיות התחתיות הם יישאו ערך עצמי, זה הופך להיות רע, רע ממשי. והיצר רע גורם לרע. אבל והיה ולא ניתן ליסודות התחתיים האלה להאחיר ולחלחל, לזהם ולגשם, הגשמה גצה ומזוהמת את כל אוויר החיים, אלא כשהם יאחזו ויתבטלו בתכנים שמעליהם, זה נקרא מתאחדים עם היצר הטוב, זה, היצר הטוב זה הנטייה להכללה, הנטייה לתכלית, הנטייה לאידיאליות. כשהנטיות התחתיות מתאחדות עם התכליות העליונות, הנצחיות, הכלליות, שיוצא אדם מפרטיותו הגסה אל האידיאליות הכללית של כלל האומה, כלל אנושות, כלל הוויה, כלל מקור הוויה. בזאת, אז הדברים מוסיפים אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל, ומתהפכים לטובה. והאנרגיות הנפשיות מהנטיות התחתיות, הם... על ידם האדם הופך להיות קדוש, לצחצח, להחיות, להבהיר ולזקק יותר את לאת הטוב. כי לאת הטוב, כי הטוב איננו נשאר אקדמי, איננו נשאר רעיוני, אבסטרקטי, אלא ליבי ובשרי רעננו לאל חי. דבר זה נוהג בדעות, בתכונות ובעצמיות החיים. בהבנת העולם, בהשכלת האמונה, בחינוך הכללי והפרטי, בשאיפות העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות, ושל השלמת האדם, באור תקוות האושר המעולה. אז כן, אולי פה הרב אומר, העיקרון הזה הוא שולט בכל הרבדים, בעיקרון של חינוך האדם הפרטי, כמו שהזכרנו, והאדם החברתי, הכללי, בשאיפות העדינות של החיים, של האנושיות. אתה לא יכול באמת לדבר על שאיפות עדינות של החיים, אם אתה לא מטפל בצדדים הנמוכים של החיים. הרצון לרומם את האנושות, זה גם כן כך. הלאומיות, זה גם כן כך. הלאום צריך להתעסק בצדדים הנמוכים שבלאום, ולאגד אותם אל כל הצדדים הגבוהים. של השלמת האדם באור תקוות האושר המעולה. העושר זה השלמות הכללית. הכללים כפי שחודרים בכל הפרטים. ולזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה. אז באמת, להפשטות, לממדים אינטלקטואליים, לא צריך כוחות נפש כל כך כל כך. אבל לרומם את כל נטיות החיים, היותר שפלות, נטיות... הכלכלה, המסחר, החברה, הקיום הביטחוני, נטיות החיים הגופניות של האדם הפרטי, כדי למצוא יכולת לרומם גם אותם, בשביל זה צריך בשביל זה תורת ישראל, וצריך את ההיסטוריה של עם ישראל, וצריך בשביל זה את הנבואה. עוצמות רוחניות אדירות ואנרגיות נפשיות אדירות שכל ההיסטוריה כולה עסוקה בחשיפתן ובשימושן לצורך מימוש האידיאל הזה. זה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה. ומטרתו של סוד השם אשר ליראה והולך ומתנוצץ בלבבות המחבש לו דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים השונים, החוצב לו גולות עיליות וגולות תחתיות, הבא דרך פתחים, חרקים, חלונות, גם דרך פרצים והריסות, והכל למקומו שואף זורח הוא. עוד פעם, לזה דורשים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה. מה זה החוכמה העליונה? ומה זה גבורת החוכמה העליונה? אני מסופק. אולי החוכמה העליונה זה החוכמה שכבר נפגשנו איתה כמה פעמים פה בעבר, בעמוד למד למשל, אתם זוכרים? שם בדיוק בחצי העמוד אז באמצע המשפט, רוח אלוקים אמת המתפשט על כל מערכות האדם, הרי הוא מעלה את הטבע מתחתיותו אל מרומי הקודש. הוא מכשיר את כל הנסיות להופיע ולהיגלות, מטמם את חזון העבודה האלוהית וכל הסתעפויותיה על הביסוס הריאלי של החיים, עולה ממעלה הספקלריה הבלתי מהירה, ומביט באור הקודש של התורה העליונה, תורת משה, ומראה ולא בחידות, המבססת את המוסר ואת הדעת על יסוד החיים והמעשה, ואולי עם כולם יחד למרום הנצח והשלום אל מקום התפארת ומת העולמים, אל יסוד החוכמה העליונה שתחיית בעליה בכל הדורות חיים מלאים המנצחים את כל התמותות, אל מקום הגבורה העליונה שכל הנעימות וכל החסדים מסוכים בה. שהחוכמה העליונה הזאת היא כמו השכל העליון באיש הקדוש, שתחילת הפסקה שם בעמוד כ"ח כ"ט, העלייה מעולה בחיי המוסר, התייצבות הישרה בכל הכוחות. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן בהליכות עולמים. שהוא המצב של התאמה המפורט של כל נטיות החיים, עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם, בכל יום שמתחת לו הרים הנפה, מתבטאים ממנו, שווים אליו, מתרפקים אליו וכו'. אז באדם, במוסר, זה השכל העליון. שכל כוחות החיים צריכים להיות שלוטים על ידו. אבל זה בעולם הקטן. ובאדם הגדול, כל כוחות ההוויה כולה, הם צריכים להיות ביטוי של החוכמה העליונה, שהיא השכל העליון, שהיא הקודש העליון. שזה המחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. שזה אידאת האידאות, תכלית התכליות, שלמות השלמויות, נצח הנצחים, שכל היש הולך וחושף אותו. זוהי החוכמה העליונה, מקור החיים המוחלט, שהכל הולך ומגלם אותו. ראינו את זה גם בעמוד י"ח. במניפסט של המהות הישראלית, ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה עליונה ונולד תפארת מעשה וכו'. מלא הוא ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמיים, חיי חסד ואהבת כל הבריאות, חיי פאר מקדושים. אז אולי לזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה, שכולם בחוכמה עשית על הארץ כענייניך. כלומר, וזה מה שמדובר פה, מדובר פה על כדי להצליח לרומם את המציאות כולה עם כל הכוחות התחתיים, מאחר שזה נכון לא רק באדם הפרטי, אלא זה נכון, זה נוהג בדעות, בתכונות, בעצמיות החיים, בהבנת העולם. קרי, האדם הגדול, לא רק העולם הקטן. בהשכלת האמונה, בחינוך הכללי, הפרטי, בשאיפת העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות, של השלמת האדם, באור תקוות, האות שלו מעולה. לצורך זה, אז צריך את חשיפת המקור, המעיין, כמו שראינו בעמוד חפבב. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, לסליחה מקורית מתארת, שבאה לא רק בישועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, כי אם תיקון כולל סיבת החטאים, שאיפת ישראל לבניין האומה לשאיבת הארץ היא שאיפה של עומק הטוב החודרת כל היש בשורשו. כל היש בשורשו זה עומק הטוב, זה החוכמה העליונה. כדי לרומם את הכל, לתקן את הכל, להעלות את הכל, העלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ, כתרודו הלבנה, תפילת התאוריה אלומית ביסוד מציאותה, נוחת האידיאל העולמי במציאות, מה שהכשיר את החטא האלוהי בכל הצורות הרבות ממנו. ואם כל זה צריך לעלות, לצורך זה צריך את החוכמה העליונה, בכל גבורתה. גבורתה, כלומר, יכולתה האינסופית. לזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה. עוד אילמה, עד כאן פירוש ראשון. שאני מסופק אם הוא נכון, עוד אילמה פירוש שני. שהחוכמה העליונה, לא מדובר פה על חוכמת הקדוש ברוך הוא, על מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, אלא מדובר פה בגובה של המשך המשפט, ומטרתו של סוד השם אשר לראה והולך ומתנוצץ בלבבות. שסוד השם אשר לראה והולך ומתנוצץ בלבבות, אם אינני טועה, הפירוש פה הוא התובנות של לימודי הנסתר, שזה הצדדים העליונים, העמוקים שבתורה, שהם הם סוד השם אשר ליראיו. שאומנם התובנות התהומיות של אותם יחידי סגולה, עמוקי הרעיון וקדושי המחשבה הישראלית, שהם נושאים בקרבם את מחשבת הפנים של האומה, הם נושאים בקרבם את סוד השם. והתובנות המגיעות עד לכדי הבנות קונקרטיות אצל יחידי הסגולה, הן מתנוצצות בלבבות של כולם, רק זה בצורה של נטיות, עמומות, איך הוא מתנוצט בלבבות. אבל במישור הזה גם המושג גבורת החוכמה העליונה. החוכמה העליונה הקרי חוכמת הנסתר. גבורת החוכמה העליונה. גם כן, לא כמו במשמעות של הפירוש הראשון, של היכולת האינסופית האלוקית, אבל כן, היכולת פעולת ההשפעה הסיגולית של לימודי הנסתר, של אותה חוכמת קודש פנימית, לצורך זה, לצורך רוממות האדם ותרבותו ותיקון היחיד ותיקון התרבות וכו', לצורך זה צריך את גבורת החוכמה העליונה הזאת. וזה מתאים עם שימוש במילה חוכמה כמו שהרב יעשה, למשל בעמוד קוף למ"ט. תסתכלו. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום מגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך הוא שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה. למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גמליו. פה החוכמה הגדולה והגבורה הכבירה, זה כמעט מקביל למושג שנקרא אצלנו, קבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. עול מלכות שמיים זה נקרא חוכמה גדולה, ועול מצוות זה נקרא גבורה כבירה. מה שהרב אומר פה, שכדי להוציא מן הכוח אל הפועל, את הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, אז צריך מפעל תרבותי גדול מאוד, שעניינו כל צדדי התורה והמצוות, כדי לגלות את התכונה העצמית של כנסת ישראל. זה נקרא פה חוכמה וגבורה. למען דעת איך להוציאו את עצמות החפץ של להיות טוב לכל, שהוא הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל מן הכוח אל הפועל. אז אולי זה החוכמה והגבורה פה. והאמת היא שאין לי הכרעה בין שני הפירושים האלה, אבל יש לי נטיית לב לפירוש השני. דומה לי שהפירוש השני יותר נכון. אבל אני לא יודע. מה אתה אומר? זה פשוט שני ספרות שונות לחלוטין. לא, אני לא מבין מה אתה אומר. אני חושב שאני מנחש מה אתה מתכוון, אבל אם אני שם לב למה שאתה אומר, אז אני לא מבין מה שאתה אומר. איך אתה רוצה להוכיח? זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שאחרי גבורת החוכמה העליונה צריך לבוא נקודה.
לא, אם זה לא היה סוד השם אשר לראיו, אז היה צריך לבוא נקודה.
למה?
כי אז, ולזה דורשים כל כוחות התואר, האדיר של גבורת החוכמה העליונה.
ודרושים לזה גם?
מטרתו של סוד השם אשר לראיו, שזה גבורת החוכמה העליונה, הולך ומתוצץ ולבבות.
רגע, אתה... עכשיו אני מבין, אתה מציע פה פירוש שלישי. כי אני, בשני הפירושים, לא מסביר שונה את מטרתו של סוד השם אשר לראיו. בשני הפירושים שאני מציע, אז החלק הזה זה אותו פירוש. שני הפירושים רק נתתי לגבי הביטוי גבורת החוכמה העליונה. זה חוכמת הנסתר.
כן.
אותו דבר. לא הבנתי.
אז גבורת החוכמה העליונה, שזה סוד השם אשר ליראיו.
נכון.
אם לולא זה, אז זה צריך לבוא נקודה.
לא צריך לבוא נקודה, כי גם וגם. גם ברשימה אתה עושה פסיק. כי המשפט שהוא מתחיל פה, הוא אומר, לזה. מה זה לזה? לכל מה שדובר למעלה. כדי לרומם את כל ה... יסודות התחתיים. אז צריך כל כוחות, צריך שני דברים. א', את כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה, וב', את מטרתו של סוד השם אשר לראיו, הולך ומתנוצץ בלבבות. עד כאן לפי הפירוש הראשון. ולפי הפירוש השני, אז עכשיו אני צריך להסביר מה ההבדל בין גבורת החוכמה העליונה ומטרתו של סוד השם אשר לראיו, אבל זה גם כן, זה א', ב', זה אותו א'. אבל בשני המקרים לא פיסוי, לא... לא צריך את הנקודה. כן. טוב. לזה דרושים, ולזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה, ומטרתו של סוד השם אשר לראיו הולך ומתנוצץ בלבבות, המחבש לו את דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים השונים. אז כן, כמו הרעיון העתיק שאנחנו מכירים אותו מהימים יותר קדומים, מראשית לימודינו פה בספר המופלא הזה, ששם בפסקה הראשונה באורו למדנו שבכלל היחס לארץ ישראל, ורוממות ההרגשה הבריאה שהולכת ומזרחת את זריחתה העליונה, זה פונקציה של אותה קדושה, רוח הקדושה העליונה, ממלא חיים ונוע מיליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. האיכות של תודעת ארץ ישראל מותנית בלבבות של הציבוריות הרחבה, על פי הפעולה הרזית, הסיגולית, של אותה המכה רוחנית, נשמתית, של אותם קדושי רעיון עמוקי חשיבה, מחשבה. ופה, אותו דבר. רק פה עכשיו לא היחס לארץ ישראל, אלא רוממות הכל. תיקון הכל. רוממות כל ה... הישרת הקמומיות בתכונות, בדעות, בהשקפת החיים, ההולכת וחודרת לשורשים התוכתיים, ההולכת ומכלילה את היצרים הרעים עם היצר הטוב העליון, מתקנת את הדעות, התכונות, עצמיות החיים, את הבנת העולם, בהשכלת האמונה, בחינוך הכללי, הפרטי, שאיפות הדיניות של החיים ושל האנושיות, של הלאומיות ושל השלמת האדם באור תקוות, האושר המעולה. כל זה פועל יוצא של סוד השם אשר ליראיו, ההולך ונחשף על ידם, והולך וזורם בחשאי בלבבות. כן, כי זה רעיון מאוד יסודי בכתבי הרב, מאוד 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 יסודי. לא הזכרנו אותו מן הסתם בכל מיני הזדמנויות, רק מאחר שאני חושד, שחושד בעצמי, במסגרת הזאת, ומי שיושב פה, אני יודע. אני בלי משקפיים, אז אני לא רואה... לא רואה מי נמצא פה, אני לא בטוח עם פנים חדשות, פנים משנות. את כל פנים מטר ודאות. סך הכל אנחנו לומדים תורה, אז בואו נחזור עוד פעם על הדברים היסודיים האלה. הידיעות הסודיות היותר עליונות אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית, שידעו מהן רבים. כי זהו דבר שאי אפשר. ואם ידעו רבים מסגנונן החיצון, לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי, ויהיה הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. זה הדברים המפורסמים של הרע בהתנגדותו לעיסוק בנסתר של ההמון הרחב. מה שזה מגוחך, זה לא מגוחך, זה פשוט מעציב, אבל אולי שזה היה מעציב, זה היה מגוחך. כי אין בכלל עניין כזה, כי הידיעות הסודיות יותר עליונות, אין בכלל מגמה שהתפשטו בעולם בהתפשטות כמותית. שידעו מהם רבים, זה עוד דבר שאי אפשר, זה סתר תצטר. אם רבים יודעים, סימן שזה לא נסתר. ואם זה נסתר, אז רבים לא יודעים מזה. ואם תגיד, מה זאת אומרת לא יודעים? כולם כיום מסתובבים כתבי רב נחמן, וזה הכל דברי נסתר. אז מי לא יודע? אם ידעו רבים מסגנונה החיצון, לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי. ויהיה הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. אז זה גורם לחברה שחיה בהזיות, בסימום רוחני, בכל מיני דברים קשים. על כל פנים, אם יש בזה תועלת, הנזק, אומר הרב, גדול יותר. אמנם הן צריכות לחדור לכל אלה שבהם נמצאת סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. כן? הידיעות הסודיות היותר עליונות, זה לא עניין ציבורי, אבל זה עניין ליחידים. שבהם יחידי סגולה, שיש להם סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. הם לא חברים שלנו. הם לא בהכרח נמצאים בינינו, אבל הם נולדו מסוג אחר, אתם מבינים? זה כמו אנשים כמו הרב קוק. הוא לא אחד מאיתנו שהיה שקדן גדול והפך להיות הרב קוק, זה פשוט לא. הוא נולד כזה. וחוץ מזה היה שקדן גדול. ויש לו סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. ואלה היחידים, בגובהם הרוחני, מרוממים את העולם משפלותו על ידי מציאותם לבד. לא על ידי השפעתם הניכרת. את הרזים הפנימיים אינם מגלים, ולא יוכלו לגלות. זה לא רק שהם עוצרים מידע, איזוטרי, אליטיסטי, לברנג'ה הסגורה שלהם. זה לא, לא. זה הרזים העליונים, הם אינם מגלים, וגם לא יוכלו לגלות. אפילו אם רצו לגלות, הם לא יכולים לגלות. כי זה הכלל הידוע. מי שמגלה. סימן שאין לו מה לגלות, אז אין מה להקשיב לו. ומי ששייך לרזים, לא מגלה. נקודה. אבל מה שהאורה, והנה הבאתי לכם את זה בשביל השורות הבאות, אבל מה שהאורה הגדולה גורמת בעצם בכל כוחה, בהתפשטות ניצוציה גם על כל מה שהוא מגולה, על מבט כל עין, על כל שיחה ותנועה, על מהות הרצון, על מגמת החיים, הכל פועל ומעודד, מחזק ומקדש את הכל. זה מין פעולה כמו שחרור אנרגיה אטומית, רק במובן רוחני. זה יכול להיות איזה פירוק של אטום אחד, אבל ההשלכות של זה הן טוטליות. זה יכול להיות בצורה חיובית. וכשזה נעשה בצורה חיובית, על ידי סוד השם אשר לרעיו, הוא הולך ומתנוצץ בלבבות. זה כן. סוד השם אשר לרעב, הולך ומתנוצץ בלבבות. וגם על אף הדברים האלה שפחות אוהבים לצטט אותם מהרב קוק, כי הם פחות מחמיאים להמון, שהוא תמיד נעלב, כשהוא מסבירים לו שהוא לא שייך לנסתר, אז פשוט נפגע מזד עם כן נשמתו. אז לכן לא נוהגים לומר את זה, את מה שאמרתי פה עכשיו. מה שצריך לחזור על זה פעמים רבות מאוד. אבל מכל מקום, אחרי שזוכרים את הדברים שאמרנו פה עכשיו, גם את זה אומר הרב קוק, שהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים מתוך העלילות כולן של הטוב והבור, כשכל התנועות שובות ושתבו בעולמים לפני יצירתם הגמורה, מתאימות למטרת הבינה הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה, שנדרשת ברבים, ושנותנת מחייה לרוחות רבים. כלומר, מתקדם המדע, מתקדמת התרבות, ועל ידי זה, האנושות, גם בממד הספסופי שלה, ההמוני שלה, מתעלה מאוד מאוד. וכתוצאה מזה, הלוכי נפש, הלוכי דעות, נטיות לב, שבעבר היו איזוטרים גמורים, כיום הם הולכים ונעשים יותר ויותר מתאימים אל הלבבות, מצויים בלבבות. ולפי הערך, ולפי ערך ההכשר הזה שעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, כי כיום, תראו, תורת היחסות, תורת הקוונטים, בשביל להבין פיזיקה פשוטה, אתה צריך להשתחרר מהאינטואיציות שלך. זה הכלל הראשון שמלמדים אותך בסמסטר הראשון בלימודי הפיזיקה. זה לא הולך ככה. אתה צריך בשביל זה עבודה מתמטית, עבודה תיאורטית, ולהשתחרר מהאוריינטציות הגשמיות שלך. זה חינוך מצוין. כיום סטודנטים לפיזיקה יש בעולם מיליונים. נכון שמיליארדים עדיין לא מבינים את זה, אבל תראו כמה התקדמנו. זו יכולת הפשטה, זו יכולת התקדמות. וגם אלה שלא עוסקים בזה הם כבר יותר בנויים למושגים יותר כלליים, יותר עמוקים. אז זה חינוך, האנושות מתעלה על ידי זה. אז לפי הערך ההכשר שזה, שהעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים לעומתו רעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית, שלפני כן הרב קרא להם מעשה בראשית, ומתגבלים עם החיים והמציאות. וזה נעשה, הופך ונהיה רעיונות שהם לא נסתר, אלא נגלה. והאמיתיות האלוהיות שבחותם האמת העליונה, שהיא תמיד מעוזם של חכמי עולם האמיתיים, שהיא אורם של ישראל בכללות, החפץ תמיד שהאמת העליונה מוחלטת היא המנצחת בעולם, והפועלת על כל הליכות החיים כולם בגבורתם, הולכות הן ונעשות לדברים שהם שווים לכל נפש. תראו, אפילו הסוגיות האלה שאנחנו לומדים פה, הפסקאות שעברנו עליהן, הן דברים, אין ספק שהם לקוחים מעולם הנסתר. אבל כיום, ספר אורות זה לא ספר נסתר. אני מסופק אם זה דבר שהוא שווה לכל נפש, או ליתר דיוק, אני משוכנע שזה לא שווה לכל נפש. על כל פנים, ודאי לא לנפש רשלנית ובטלנית, וסקרנית ובעלת מידות רעות, ואגו מנופח, שהיא בטוחה שמה אני כבר יכול להיות, חוץ מאשר הרב כתב בשבילי. אז ממש טיפוסים כאלה, הרב בשבילה ממש לא כתב. היא צריך הקדמות גם ללימודים האלה. ומכל מקום, זה לא כמו לימודי הניסטר, שאותם אתה יכול להניח שעד יומך האחרון לא תשח לי. אלא בזה תתכונן, תלמד מסילת ישרים, תעבוד על המידות שלך, תלמד שמירת הלשון, דקדק במצוות, שקוד בתורה, תלמד ספרי מוסר, תלמד הקדמות הרמב״ם למשנה, תלמד כוזרי, תלמד מהר"ל, תלמד הרב, תשמע קצת שיעורים. אין סיבה שלא תוכל להבין אורות. וזה נכתב בשבילך. לא מתוך רשלנות, ולא מתוך קפצנות, ולתוך גבתנות, אבל מתוך אחריות ורצינות על לימוד תורה ואמונה, אתה שייך לדברים. אז זה כן, הנה. אבל דברים כאלה בעבר, באמת הם היו שייכים לניסטר, ולא היו שייכים בשום אופן לשום רמה פופולרית. כמו שכיום, כן. שוב, זה שייך למציאות הפופולרית הרחבה שמתאמצת להיות איכותית. וזה מה שהרב אומר. אז כן, כן, הולכות הן נעשות על... הולכות הן ונעשות לדברים שהם שווים לכל נפש, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים. כי אם על פי הרחבת הצעת רזה עליון, שהם עומדים ברומו של עולם. טוב, מה שרב אומר פה ובעוד מקומות, שמה שגורם לזה, או מה שמסייע לזה, זה ההתרחבות של ההשכלה הכללית, התרבות, המדע. פה מה שהרב כותב בפסקה שלנו, הוא מדבר על אספקט אחר. הוא מדבר שמה שגורם לזה, זה הפעולה הרזית של אותם יחידי סגולה שהם שייכים לדברים. שכוחות תואר אדיר של גבורת החוכמה העליונה, כי הפעולה, הידיעות הסודיות היותר עליונות, שהן נלמדות, שהעסק בתורת הרזים עוסקים בו הנשמות שצריכות לעסוק בזה, אותם יחידי הסגולה של הדורות, זה פועל על כל הנפשות. אם תרצו, אולי זה מה שפועל גם את ההתקדמות המדעית. נותן אנרגיות לכל הרצון של ההשכלה, התקדמות בהכרת המציאות, וירידה אל חקר הטבע, הסביבה, הנפש, או כל מה שהמדעים הטובים עסוקים בהם. האנרגיות הנפשיות לכך, הן מקבלות תעצומה רבה באמצעות אותה פעולה רזית של אותם יחידי סגולה. ומתוך כך כל הלבבות הולך סוד השם ומתנוצץ בלבבות. מתנוצץ, ניצוצות. ומתוך כך הוא הולך ומחבש לו את דרכיו על ידי כל האמצעים הרבים והשונים. והוא חוצב לו גולות עיליות וגולות תחתיות. הנה, הנה, סוד השם אשר לרעב חוצב לגולות עיליות. גולות עיליות כבר אקרא לכם מפה. דרכי, אני מנסה להסביר לכם מה זה גולות עיליות, מה זה גולות תחתיות. ודאי שזה, תנתמיד, זה לא צריך להגיד, מקווה שלא צריך להגיד, שזה מטבע, פרפרזה על הביטוי שם בספר יהושע, בספר שופטים. ונתת לי גולות מים, מבקשת אחסה מכלב. כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים. ניתן לה את גולות עילית ואת גולות תחתית, או אני כבר לא זוכר אם ביהושע כתוב גולות עילית וגולות תחתית, בשופטים כתוב גולות עילית וגולות תחתית, וביהושע כתוב גולות עיליות וגולות תחתיות. מכל מקום, אז שם המפרשים, המלבים למשל, תסתכלו שם, אז לא המלבים, זה הגמרא בתמורה. אם אינני טועה, אז היא אומרת, אמר לה כלב מה לך, אמרה לו, נתת לי איש שהוא מנוגע מכל ברכה. אמר לה, איש עליונים ותחתונים גלויים לפניו. יבקש, יבקש מי שפרנסה שלו ויהיה לך פרנסה. כי היא נפלה שם על החמור, על פי הסיפור הפשוט. כי ארץ הנגב נתתני, כל פנים בדברי חז"ל, כל אישה שאין לה, אין לה פרנסה בביתה, אין לה קמח, אין לה, אז צובחת כחמור, צונחת מעל החמור, צנחה מעל החמור. הייתה שם בעיה, התחתנה עם איזה אברך, אותניאל, שהוא מנוגב מכל ברכה, אז צנחה מעל החמור. אמר לה, כלב, מה לך? לצורה, עד כדי כך, לצעוק על, לצעוק, נתתי לך אדם שעליונים ותחתונים גלויים לפניו, יבקש מפרנסה שלו. אין לו פרנסה. טוב, גם את הדברי חז"ל האלה כמובן צריך להבין בצורה יותר עמוקה, אבל מכל מקום, הנה, הנה אנחנו כבר יש לנו איזה ממשק עם העניין שלנו. כי מסתבר שעליונים ותחתונים גלויים לפניו, וזה מה שנקרא גולות מים. מה זה גולות מים? גולות עליות, אין מים אלא תורה, עליונים, עליוניות התורה ותחתוניות התורה. הם כולם גלויים לפניו. אז זה הכיוון של גולות עיליות וגולות תחתיות. אבל פה עוד כותב הרב, אני רק אקרא שתתרשמו, כי אתם מבינים, אנחנו לא ממש שייכים לדברים האלה. דרכי ההשגות שונים הם בכללותם. יש שמתחיל את ההכרה מדרך ההרצאה הרגילה, טוב, אני רואה שאנחנו כבר נשמור את זה לפעם הבאה. למחשב. אז תזכירו לי בפעם הבאה, עוד פעם לקרוא פה את ה... תגידו לי, אורות הקודש א', אני כבר אזכור. זה בעמוד עין, מי שרוצה. שאלה, לגבי התנגדות הרב הלימוד הנסתר להמון, אם כן, מהו הפירוש של הזוהר שעל ידי לימודו יפקון מן גלותה? אם זה יפורסם רק בין הגדולים, שילמדו זאת בלבד ולא יגלו לאחרים, ויש ספרים כמו אורות וכן כתבי חסידות אינם זוהר מפורש כמו שהתבטא הרב מצ'ורטוקוב על אורות. אם כן, האם אסור ללומדה? כן, שאלה יפה. איך אומרים, שאלת חכם חצי, חצי תשובה. אז התשובה היא כן, כן, בדיוק כמו שאתה אומר. התנגדות הרב, הלימוד נסתר להמון, כי זה חי וקיים, כמו שכתוב במפורש. ודאי שזה דבר מזיק מאוד. הרב לא ילה על דעתו שהמון יתעסק בנסתר. אבל מה שהפירוש שם של הדברי הזוהר המפורסמים, שבזכות, לא כתוב על ידי לימודו, אלא בזכות הספרה, יפקום מן גלותה ברחמי. זה ברור שבזכות אותו ספר, לא כמובן שיקראו את הספר, אלא שימדו אותו. אבל זה כמובן, זה, הרב לא מבין שהמון ילמד זוהר. כי זה, אם זוהר, זה לא המון, ואם המון, זה לא זוהר. כל פנים, זה לא, לא בזכות שהמון יתעסק בזוהר יפקו מגלות, זה רק יעריך את הגלות. אבל מתי שיחידי סגולה, כי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שהם, ראיתי, בני עלייה והם מועטים, עם שניים אני ובני הם, זה נאמר בדור של תנאים. אז בדורות אחרים, אז בוא נגיד, לא צריך רק שניים, אז יכול להיות, אני יודע. 40, 36, יכול להיות, מספיק, יש כל מיני אנשים כאלה, שזה ודאי לא אנחנו, והם ילמדו, בוודאי שלא יגלו לאחרים, כי הרב כותב, כי את הרזים העליונים אינם מגלים ולא יוכלו לגלות, אז מי זה, אז ברור שהם לא יגלו לאחרים, אלא הם פועלים בפעולתם מצד הקשר שלהם אל אותה קדושה, קודש קודש קודשים של הזוהר, אז זה פועל על כל הלבבות של כולם. וכמו שדיברנו פה, נכון, הכל מתרומם בזכות זה, והם לא צריכים לגלות לאחרים. עכשיו, החצי השני של השאלה, גם יפה, האם ספרים כמו אורות וכן כתבי חסידות אינם זוהר מפורש? כן, אורות זה ודאי זוהר מפורש, אבל זה בדיוק, תסתכל, לפי שאלתך ניכר מאוד שאתה בין, לא חדש בכתבי הרב, אז תסתכל ב... לנתיבות ישראל חלק בית, קווים לחוג הראייה, שם הרב ציודה מדריך איך ללמוד את הרב, וכמה לא להתבלבל במה שהרב נכון, הרב מצא לנכון, על פי מה שהרב עצמו כותב, לגלות חלקים מסוימים, להלביש את הרזים העליונים בצורה ספרותית, שהיא באמת, כמו שאמרנו, הנה הדברים הם כבר, הם כן מכוונים אל המציאות הפופולרית. אמנם גם בזה, מדרגות, אתה לא מתחיל מלימוד אורות הקודש, אפילו אתה לא אמור להתחיל מאורות, אמורים להתחיל ללמוד לאט לאט, וכמו שהרב מסביר, באיגרת פייטה, מהקל לקל תחילה, כל ספר מוסרי הבא לידך, ואז כמו שהזכרנו פה, כן כן, הרב התכוון, יכול להיות שגם גדולי החסידות, אז חלקם התכוונו לעניין, להלביש את הדברים בצורה יותר מתקרבת, ומכל מקום, על חלק מכתבי החסידות, אז זה בעצמו הביקורת שיש, יש, אני חושב, גם לרב, ובטח למתנגדות כנגדה, שזה הייתה פה פריצה של, של הפגנת, הוצאת דברים רזיים להמון, מה שהוא מוביל לדברים קשים מאוד, סכנות רבות מאוד, והזדמנויות אחרות, דיברנו על זה, אתה יכול לראות גם כן בעמוד ראש למד ב' מאגרות חלק א', מה שהרב אומר שם, שזה אסון, אסון נוראי, שמחולל את כל הכפירה בפרספקטיבה היסטורית רחבה, זה אותה דליפה של האנרגיה האטומית, הרוחנית, שקרתה שם אצל, בתנועת החסידות, וזה בעצמו מה שהיה משורשי התופעה הנוראה של הדורות האחרונים, של התגברות הכפירה שמקיפה פה את הכל. טוב, ברוך ומכפר.